פרשת הזריע, יום ראשון, פרק י"ב, פסוק א', וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע, וילדה זכר, ותמה שבעת ימים, כי מי נידת דבותה תטמע. אומר רש"י, אישה כי תזריע. אמר רבי סמלאי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה, חיה ועוף, במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף. הרי הסוף של פרשת שמיני היה על ההלכות שקשורות לבהמות, חיות ועופות. היה לנו את הפסוק אחד לפני האחרון של פרשת שמיני, הלשון היה זאת תורת הבהמה והעוף וכולי. אז אומר לנו רש"י פה, מביא משמו של רבי סמלאי, ש... כמו שאדם נוצר במעשה בראשית, בסוף הבריאה, ביום שישי, נוצר האדם אחרי כל הנבראים, אותו דבר כשהתורה באה להגיד את ההלכות של אדם תמה או אדם טהור, כמו שיש בבהמות טהור ותמה וחיות ובעופות, גם באדם יש דברים שגורמים לו טומאה ודברים שגורמים לו טהרה. ההלכות שקשורות לטומאה והטהרה של האדם כתובות אחרי ההלכות של טומאת וטהרת בעלי חיים. כי תזריע, למה כתוב כזה סגנון, כי תזריע? היה צריך להיות כתוב, אישה כי תלד זכר. מה זה אישה כי תזריע וילדה זכר? מה המילה תזריע כאן רלוונטית? כי הרי עיקר הנקודה פה זה הלידה של הזכר. אומר רש"י, לרבות, מה שהתורה כאן רוצה לרבות במילה תזריע, שאפילו ילדתו מחוי, אפילו שבהתחלה הוא נוצר, הוא נוצר בצורה של ולד ששלם, אבל אחר כך הוא נמחר, הוא נולד לא עלינו לגמרי בלי שום צורה. אף על פי כן, נראה עוד שלוש מילים ברש"י, שנמחה ונעשה כעין זרע, ימות מהלידה. שלא תאמר, אם היה כתוב אישה כי ילדה זכר, הייתי אומר מתי אישה טמאה בטומאת לידה, רק אם נולד זכר או נקבה, בריא בשלם בכל רמה חברים שצריך להגידים. אבל אם לא עלינו נולד משהו
לא זה,
כן, מחוי לגמרי, דיינו לגמרי, לא חי בכלל, אז לא היינו מתאמים את האישה הזאת. לכן אומרת התורה, אישה כי תזריע, אפילו שהלידה הייתה של כזה עובר שהוא מחוי כמו הזרע כבר, אז ימות מהלידה. כי אם כמה זמן נטמאה, אמרנו, בתמה שבעת ימים.
אבל זה בא להגיד לנו שאם היא תזריע, אז היא יגלת מול בן, זכר.
כן, זה לא בדרך הפשט, אבל זה דבר נוסף. בדרך הפשט, מה שרש"י אומר זה כפי שהוא אומר. כמה זמן נטמאה אם היא ילדה זכר? כתוב שבעת ימים. אחרי שהתורה מציינת את הזמן שזה תמה שבעת ימים, מוסיפה התורה עוד משפט, כי ימי נידת דבותה תטמא. מה הכוונה? להגיד לנו שהתמאה שבעת ימים כמו שנידה תמאה שבעה ימים. זה אמרנו במפורש שזה שבעת ימים, אז לא צריך להוסיף שזה כימי נידה דבותה, רק לציין לנו שזה כמו הזמן. אלא אומר רש"י, מה הכוונה היא? כסדר כל תומה האמורה בנידה, מתמה בתומת לידה. אנחנו נלמד בעזרת השם בסוף פרשת מצורע על דינים של נידה, במה בא לידי ביטוי תומת הנידה. אז אומרת לנו כאן התורה שהרמת התומה של היולדת וההלכות שקשורות אליה דומות לתומת הנידה. ואפילו נפתח הקבר בלא דם. קבר זה כינוי של לשון נקייה, של לשון חכמים על הרחם. הרחם נקרא קבר. אז רוצים להגיד אפילו נפתח הקבר בלא דם. זאת אומרת אפילו באופן תיאורטי ילדה ולא יצא אפילו טיפה דם בעת הלידה, זה לא משנה, עצם הדבר שנפתח הקבר, זאת אומרת עצם הדבר שנולד משם משהו, זה כבר גורם לטומאת האישה למשך שבעה ימים. מה הפירוש של המילה דבותה? אומרה שהיא דבותה לשון דבר עזב מגופה. דבותה זה מה שזב ויוצא מגופה, זה הפירוש של המילה דבותה. לשון אחר, פירוש נוסף למילה דבותה, לשון מדווה וחולי, לשון מחלה. מה קשור העניין של מחלה פה ליציאת הדם? אומר רש"י, כלל שאין אישה רואה דם שלא תחלה ראשה ויברר הכבדים עליה. כשאישה רואה דם אז יש לזה, זה מלווה עם תחושת ראש כבד ואיברים כבדים, לכן התורה קוראת לזה דבותה, לרמז על העניין הזה של המדווה וכל. אחרי שעוברים שבעה ימים של תומת האישה מלידתה, אומרת לנו התורה פסוק ג' וביום השמיני ימול בשר אורלתו. כאן היום מדובר על בן זכר, אז כאן התורה מכניסה לנו את הדין של ברית מילה. ושלושים יום ושלושת ימים תישב בדמי טהורה, בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא עד מלות ימי טהורה. מה כאן הכוונה? אז רש"י מסביר, קודם כל פירוש המילה תישב, תישב זה לא הפירוש שהיא יושבת, צריכה לשבת 33 ימים ולא לקום מכיסא, אלא אומר רש"י אין תישב אלא לשון עקבה. תישב זה נקרא שהיא מתעכבת במצב מסוים, המצב ההלכתי שלה כרגע מתעכב למשך 33 יום במצב זהה.
שבוע ו-30 לא, יום?
שבוע אחד יתמאה, ולאחר השבוע הזה, בדיוק, אחרי השבוע הזה שהיא כבר בסוף השבוע הזה היא טבלה להתאר מתאומת הלידה, 33 ימים הבאים, למרות, כפי שנראה מיד, למרות שב-33 ימים הבאים ייתכן שיהיה לה המשך של דם, זה נקרא דם טהור, דם טהור, זה לא אוסר אותה על בעלה. נראה את זה מיד בהמשך. אין תישב אלא לשון עקבה. פירוש המילה תישב זה שהיא מתעכבת במצב של טהרה במשך 33 יום. כמו מביא רש"י משני פסוקים שהמילה תישב זה מלשון להתעכב, ותישבו בקדש, וישב באלוני ממרי, שבשתי המקומות הללו זה נקרא שהוא התעכב במקום. מה הפירוש בדמי טהרה? אף על פי שרואה, למרות שהיא רואה דם באותם 33 יום, טהרה. למרות שהיא רואה דם, היא טהורה לבעלה. זה החידוש בדבר אצל היולדת. בדמי טהורה, לא מפיק ה', לא כתוב כאן, הרי המילה טהורה כתובה כאן בפסוק ד' פעמיים. פעם ראשונה כתוב פה בדמי טהורה, והפסוק מסיים במילה טהורה, זה המילה האחרון בפסוק, האחרונה בפסוק. אבל במילה האחרונה בפסוק כתוב עם ה' באמצע המילה, ואז צריך לקרוא את זה טהורה. הטהרה שלה, ופה כתוב דמי טהרה בלי, לא מפיקי, והוא שם דבר, כמו תואר, דמי תואר, טהרה, זה כאילו כתוב, זה דם טהור. אבל מה, הטהרה לא בא לידי ביטוי רק לגבי שהיא לא אסורה על בעלה, אבל מצד שני, זה מגביל אותה בדברים אחרים, כפי שנראה מיד, רק נסיים את המשפט הבא ברש"י, ימי טהרה, מפיקי, ימי תואר שלה. במה היא כן אסורה באותם 33 יום? לא תיגע, אומרים, בכל קודש לא תיגע. אסור לה, מה פירוש? אסור לה לגוע בדבר קדוש.
ספר תהילים.
לא, קודש הכוונה זה מאכל קדוש. כמו תרומה, בשר של קורבן, אם היא אשת כהן וכדומה. אבל רש"י אומר כאן, עזרה לאוכל וכו', כמו ששנויה ביבמות. למרות שכאן התורה מדברת רק על נגיעה בבשר קודש ועל כניסה לבית המקדש, ולאכול בשר של קודש או לאכול תרומה מותר לה, בוודאי שגם זה אסור לה, אבל זה לא כתוב פה בפסוק. ומה כן כתוב? לא תיגע. מביא רש"י ממסכת יבמות שהפירוש הוא כך, בעצם הדבר שהתורה משווה בין המילה לא תיגע למילה לא תבוא, פירושו שההלכות שלהם צריכים להיות זהים. לא, אם התורה משווה, זאת אומרת, לא תיגע ולא תבוא, פירושו שההלכות שלהם זהים. מה הדינה של אישה טמאה שנכנסת בידיעה ברורה עם תומתה לבית המקדש? מה עונשו של אדם טמא שנכנס בידיעה לבית המקדש? עונשו קראת. ומה עונשו של אדם שנוגע בידיו בקודש? לא קראת, זה רק איסור לב. אדם שאוכל, אדם טמא שאוכל בשר קודש בידיעה, דינו גם קרת. אבל פה התורה משווה את הלא תיגע ואת הלא תבוא, אבל ההלכות שלהם הרי לא שוות. הרי הלא תיגע זה רק בלה, והלא תבוא זה בקרת. לכן הגמרא מביאה ועושה חשבון שכשהתורה אומרת כאן לא תיגע, היא מתכוונת לומר לא לגוע זה איסור לה, ופה כלול, כמו שרש"י אומר, עזרה על האוכל. גם האוכל כלול פה בעזרה הזאת.
אתה דיברת שאם אז פה על בעלה בשלושים, אנחנו יודעים שכן.
בכל קודש, מה הכוונה שהיא לא יכולה לגעת בקודש, על איזה קודש מדובר? לרבות את התרומה. קודש בכלל זה בשר של קורבן. מה זה בכל קודש? אם היה כתוב בקודש, זה הכוונה היא בבשר קורבן. בכל קודש בא לרבות משהו נוסף, זה בא לרבות את התרומה שאסור לה, אם יש את כהן, אסור לה לאכול תרומה עד אחרי שתסיים את ה-33 ימים הבאים, ותטבול בהם, תראה, אומרה שככה. לפי שזו תבולת יום ארוך, שטבלה לסוף שבעה, ואין שימשה מעריב לטהרה, עד שקיעת החמה של יום 40, שלמחר תביא את כפרת הארתה. מה הכוונה? בדרך כלל יש מושג שאדם שתמה, תמדנו את זה כבר כמה פעמים, אדם שתמה, מתי יהיה מותר לו לאכול תרומה? רק אחרי שיהיה שקיעת השמש, אחרי צאת הכוכבים. עכשיו, האישה הזו מתי היא טבלה? אחרי שעברו שבעה ימים, כבר טבלה. אומרת לנו התורה, נכון, היא טבלה אחרי שבעה ימים, היום עוד לא נגמר לה. הפירוש, היום עוד לא נגמר לה, הרי עברו כבר ימים וימים. אומרת לנו התורה, זה כאילו נמשך ליום ארוך. יום ארוך של עוד 33 יום. אחרי שעברו עוד 33 יום, פלוס השבעה ימים הקודמים, בסך הכל ביחד 40, כשיש שקיעת השמש של יום ה-40, אז נגמר לה היום, ואז בלילה מותר יהיה לה לאכול תרומה, כמו כל תמה שמותר לה לאכול תרומה רק אחרי שקיעת השמש. זה מדובר במצב שילדה זכר. פסוקי ואם נקבה תלד ותמה שבועיים כנידתה, ו-60 יום וששת ימים תשב על דמי תוארה. ובמלאות ימי תוארה, לבן או לבת, תביא כבש בין שנתו לעולה, ובן יונה אותו לחטאת, אל פתח אוהל מועד אל הכהן. למה אישה הזו יולדת צריכה להביא קורבן חטאת? קורבן חטאת בדרך כלל מביאים על חטא. איזה חטא יש לה יולדת? מה היא חטא שהיא ילדה? אלא מכיוון שכתוב שחווה, היא קיבלה את הכללה, בעצב תלדי בנים. זאת אומרת שהצורה הזו של העצב תלדי בנים זה המשך מקללת חווה מחטאת הדת. אז בכל פעם כשאישה יולדת ועוברת את השלב הזה של בעצב, היא בעצם זה תשלום וכפרה על חטא של עץ הדת. אז בעצם היא צריכה להביא כרגע חטאת על השלב שלה, שהיא תקנה פה עוד שלב בחטא עץ הדת. אז זה מביאה אישה את הקורבן חטאת. פסוק זין, ויקריבו לפני אדוני וכיפר עליה וטהרה ממקור דמיה, זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה. נראה את פסוק חס ואז נקרא את רש"י. ואם לא תמצא ידה די שא ולקחה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכיפר עליה הכהן וטהרה. אומר רש"י, ויקריבו, לכאורה אמרנו בפסוק ו' שאותו אישה, אותה אישה צריכה להביא גם קורבן עולה וגם קורבן חטאת. אז אם כך, מה מקריבים? את שניהם. הקרבה על שניים צריך היה לכתוב לשון רבים, ויקריבם, לא ויקריבו. למה כתוב ויקריבו לשון יחיד? אומר רש"י, ללמדך שאין מעכבה לאכול בקודשים אלא אחד מהם. אם היא אשת כהן והיא רוצה לאכול תרומה, אז היא לא צריכה להמתין עד שיקריבו את שני הקורבנות, אלא אחרי שיקריבו קורבן אחד, אז היא כבר יכולה לאכול את הקודשים. ואיזהו, איזה מהשניים היא יכולה אחרי שיקריבו אותו כבר לאכול בקודשים? זה חטאת, שנאמר וכיפר עליה הכהן ותאר. התורה אומרת ויקריבו וכיפר. על חטאת שייך להגיד את הלשון וכיפר, אז אחרי שיקריבו את החטאת, אם עדיין לא יקריבו את העולה, כבר מותר לה לאכול מקורבן. מישהו בא לכפר, בו הטהרה תלויה. וטהרה, מזה שהתורה אומרת עליה שאחרי שיקריבו היא נהיה טהורה, מכלל, מה מובן מכלל הדברים, שעד כאן קרויה טמאה. שעד שלא יקריבו קוראים לה טמאה. אחר כך למדנו בפסוק ח' שאם אין לה מספיק כסף לקנות גם שא וגם את הבן יונה או תור, אז היא קונה בסך הכל שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. אומר רש"י, אחד לעולה ואחד לחטאת, בדרך כלל אנחנו יודעים, ולמדנו את זה כבר בפרשת ויקרא, שכשמקריבים את קורבן עולה וקורבן חטאת, אז הסדר הוא הפוך, שקודם כל מקריבים את החטאת, ואחר כך מקריבים את העולה, כי קודם כל מחפרים על החטא, ואחר כך מביאים מתנה למלך. אז למה פה התורה הופכת את הסדר וכותבת קודם עולה ואחר כך חטאת? אומרה שהיא לא הקדימה כתוב אלא למקרא. התורה, המקרא, מקרא, זאת אומרת לשון המקרא, הקדים כרגע את הקורבן עולה לקורבן חטאת. אבל להקרבה, אבל בפועל כשהצטרכו להקריב, אז ברור חטאת קודם לעולה. כך שנינו בזבחים בפרק כל התדיר. וזה סיימנו את ההלכות שקשורות לדיני היולדת. עכשיו עוברת התורה באריכות גדולה מאוד עד סיום הפרשה והמשכו בפרשה הבאה על דיני נגעים אצל האדם, נגעי המצורה. ובנגעים יש כמה וכמה סוגי נגעים וכמה וכמה מצבים שהם גורמים לטמא את המצורה. יש מצבים שהכהן מחליט לתאר את המצורה, ונעבור על זה ונראה מה מדובר כאן. נקדים ונאמר שבכלל הנגעים כיום, הדבר הזה לא דבר שהוא קיים במציאותי, כל המושג של נגעים כמו שהרמב״ם מתאר את זה, זה נס גדול, וזה בא בדרך כלל על עונש של אדם שמדבר לשון הרע, אז הוא מקבל נגע. נגע זה כמו פצע מסוים שהכהן יודע במומחיות שלו לזהות את ההגדרה המסוימת של אותו פצע, האם הוא כלול בהגדרה שהתורה מדברת עליו. וכתוב למה היום זה לא קיים, למה דווקא זה היה קיים בזמנים ההם, כי כשאדם יש לו נגע, פירושו של דבר שהפנימיות שלו מושלמת. אם יש לו בעיה, זה רק באור בשרו, רק מבחוץ יש לו איזה בעיה חיצונית לגמרי. אבל כשהמצב גם מבפנים הוא לא לגמרי טוב, אז אין טעם לעשות לו רק נגע מבחוץ, כשגם מבפנים מה איזה כלות. על כל פנים זה הנושא של נגעים. פרק י"ג פסוק א', וידבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור, אדם כי יהיה באור בשרו שאת או ספחת או בערת, והיה באור בשרו לנגע הצרת, והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. כתוב, הלשון בגמרא זה ככה, מרות נגעים שתיים שאין ארבע. יש במרות של נגעים שתי סוגים כלליים, כל אחד מהם יש לו תולדה, וביחד יש לנו ארבע. השתיים הכלליים זה שאת ובהרת. ספחת זה כמו נספח. המילה ספחת קוראים אותו גם אחורה גם קדימה. שאת או ספחת, ספחת או בהרת. זאת אומרת יש לה שאת את הספחת שלה ויש לה בהרת את הספחת שלה. אם כך ביחד יש לנו ארבעה סוגי נגעים. מה ההבדלים ביניהם? אומר רש"י כך, שאת או ספחת וגומר שמות נגעים הם ולבנות זו מזו. זה שמות שונות של נגעים, וההבדלים ביניהם זה בלובן שלהם, אחד לבן יותר מהשני. הבהרת זה הכי לבן, אין יותר לבן מבהרת, ומצד שני יש לסעת קצת פחות מזה, מה שפחות. ברמב"ם הוא מביא דוגמאות, אומר שהבהרת שזה הכי לבן זה לבן כמו שלג, והסעת שזה קצת פחות זה כמו צבע של צמר של כבש בן יומו. זה ההבדל בין הבערת לבין הסעת. והספחת שזה אמרנו נספח, אז זה פחות, קצת פחות מהלובן של של הצמר של הכבש בן יומו, זה נקרא ספחת של בערת, התולדה של הבערת. ואם זה כבר קצת פחות מזה, זה הספחת של הסעת.
זה פחות מסעת,
ספחת זה פחות, יש פחות מבהרת ויש עוד פחות, אז זה ספחת הזה. בהרת, פירוש המילה בהרת, אומר רש"י חברבורות, תהיה בלעז, תהיה זה כתם. וכן מביא רש"י הפסוק, אומר באיוב, בהיר הוא בשחקים, שחקים זה השמיים, בהיר זה הולך על, על ענן, לפעמים יש ענן בשמיים שהוא בהיר בשחקים, אתה רואה פתאום באמצע השמיים הכחולים איזה כתם לבן שזה הולך על הענן. אל אהרון וגומר, גזירת הכתוב הוא שאין טומאת נגעים וטהרתן אלא על פי כהן. התורה גזרה שרק כהן הוא זה שיכול להחליט או לטמא או לתאר את הנגע. פסוק ג', וראה הכהן את הנגע באור הבשר, ושיער בנגע הפך לבן, ומראה הנגע עמוק מאור בשרו, נגע צרת הוא, וראה הוא הכהן וטימא אותו. נקדים קודם כל ולהגיד שנגע יש שלושה דברים שיכולים לטמא אותו. כשהכהן רואה את הנגע שהוא לבן, שלושה מצבים יביאו לידי כך שהכהן יחליט זה טמא. מצב אחד, שהשערות הטבעיות שבגוף האדם, שמדרך כלל בצבע שחור, אם הוא רואה שהשיער בדיוק במיקום של הנגע, השיער עצמו גם נהפך הצבע שלו ללבן, זה מצב אחד לגרום לומר שהוא טמא. מצב שני שיכול לטמא זה אם הוא רואה שהנגע גדל, הוא פסע, נהיה יותר גדול מהמצב שהוא ראה אותו פעם ראשונה. המצב השלישי שיכול לטמא, שאם הוא רואה שבאמצע הנגע הלבן הזה, פתאום באמצע יש חתיכה קטנה מבשר שחזר לצבע הטבעי שלו. אם באמצע הנגע חזר חתיכת בשר שהוא נראה בצבע הטבעי, זה גם סימן לטמא. אלו שלושת המצבים ונראה אותם בפסוק. הפסוק הזה קראנו כרגע, מדבר על המצב הראשון, שהשיער שהיה לפני זה בגוף האדם בצבע טבעי כשחור, הפך להיות ללבן, אז זה מטמא את הנגע. אומר רש"י, בשיער בנגע הפך לבן, מתחילה שחור והפך ללבן בתוך הנגע, ומיעוט שיער שניים, מינימום שני שיערות שיהיו במצב הזה. עמוק מאור בשרו, למה, איך זה יכול להיות שהוא רואה את הנגע שהוא כאילו עמוק יותר מכלל היד למשל? אומר רש"י, כלל כל מראה לבן עמוק הוא, כמראה חמה עמוקה מן הצבע, כשכל היד היא בצבע כהה, פתאום יש קטע מסוים שהוא לבן, זה נראה לך שהוא עמוק יותר מכלל המקום. כמו השמש והצלע, השמש נראית לך עמוקה יותר מהצלע. ותימא אותו, אומר רש"י, יאמר לו תמא אתה. למה? ששיער לבן סימן תומה הוא גזירת הכתוב. פסוק ד', ואם בארת לבנה היא באור בשרו, ועמוק אין מראה מן האור, ושערה לא הפך לבן, והסגיר הכהן את הנגע שבעת ימים. אם הכהן רואה את הנגע ואורה לא, הסימן הראשון שעליה דיברנו בפסוק הקודם, שהשיער אמור להפוך ללבן, לא בא הסימן הזה, השיער לא הפך לבן. אז אם השיער לא הפך לבן, הוא רואה רק מצב של נגע, מצב סטטי, ושום סימן משלושת הסימנים שציינו לא קיים פה,
לא תמה.
אז מה הוא אומר? תמה הוא לא, טהור עדיין לא. מה הוא עושה? שבוע תהיה בהסגר, תבוא עוד שבוע, נראה מה קרה. אומר רש"י, ועמוק אין מראה, לא ידעתי פירושו. מה הפירוש בשאלתו של רש"י? אם רש"י אמר קודם על פסוק ג' שכל מראה לבן הוא עמוק, אז גם פה הרי הנגע הוא לבן. אז איך זה יכול להיות שזה לא עמוק? שכתוב בפסוק ועמוק אין מראה מן האור? אחרי אמר רש"י, לא ידעתי פירושו. והסגיר, מה עושה הכהן? יסגירנו בבית אחד, ולא יראה עד סוף השבוע, ויוכיחו סימנים עליו. שלא יבוא עליו יום יום. כי אם הוא יבוא אליו יום יום, דבר שאתה רואה יום יום בתהליך מסודר, אתה לא שם לב את השינוי. השבוע לא רואה, הוא פתאום רואה, אז רואים את השינוי. פסוק ה', וראה הוא הכהן ביום השביעי, והנה הנגע עמד בעיניו, לא פסע הנגע באור, והסגירו הכהן שבעת ימים שנית. אם אתה עובר שבוע, הכהן רואה ששוב, שום דבר לא התפתח, לא שיער לבן, לא גדל, עומד באותו מצב, אז עוד הפעם חכה שבוע נוסף.
מה
המחקר
של הסגירות?
הסגירות שהוא צריך להיות בהסגר, בבית,
בדידות, בית לבד,
בית סגור, כן, בית סגור, לראות מה קורה. אומר לנו רש"י, בעיניו, מה פירוש הנגע עמד בעיניו? במראהו, בשיעורו הראשון, בעיניו פירושו הנגע עמד באותו מראה הקודם שלו.
זאת הבערת.
על הבערת הזו, כן. והסגירו שנית, האם פסע בשבוע הראשון? אבל אם כשהסתיים השבוע הראשון רואה הכהן שהנגע גדל יחסית למה שהוא היה קודם, תמה מוחלט, אז ודאי הוא בהחלט תמה. כאן מדובר שהוא גם לא גדל, אז אם הוא גדל אז הוא מתמה. אם הוא לא גדל אחרי שבוע ולא צמח שיער לבן, אז מה עושים לו? מסגיר אותו שבוע.
אבל אם זה גדל